הפסיביות של השגר ושכך הופכת להיות קשה. התנודתיות הפכה להיות כל כך אגרסיבית, והתנודתיות של האגרות חוב לעתים, שנה שעברה הייתה יותר גבוהה מאלו של המניות. ולא רק זה, אלא הוא עבד בקורלציה מלאה עם המניות. זאת אומרת, שניהם עלו, שניהם ירדו. אז איזה הגנה יש לי פה? זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות פסיבי, להגיד, אוקיי, אני בגיל 18 עשיתי לי את החישוב הזה, עכשיו שיהיה לי בהצלחה, שיהיה לחייל בהצלחה, ואנחנו ניסע עם זה עד גיל 60, זה פריבילגיה שאתה כבר לא יכול לעשות אותה. בעולם שאנחנו לא יודעים עוד איך הוא מתייצב, שיש בו המון המון שינויים, ההגנה הבסיסית היא לא סתם לקחת סיכון ויאללה, אני קונה איזה משהו מסוכן שעבד 40 שנה אחורה ועושה אותו. אתה צריך, אתה חייב לפזר. בוא, אנחנו נמצאים ברמת המקרו, בסדר כלכלי חדש.
פרק 36, הכסף של החיים עצמם. איזה כיף שאתם פה. עוד מישהי שתהיה פה היום זו ענת לוין. היא אחת ממנהלות ההשקעות והדמויות הבכירות בשוק ההון הישראלי. היא ניהלה עשרות מיליארדי שקלים בכלל, היא הייתה המנכ"לית של מגדל, היא הייתה בכירה בבנק הפועלים, והיום מנהלת בלקרוק ישראל. עכשיו, אתם יודעים, בעולם בלקרוק זו חתיכת ענקית השקעות. בישראל זו החברה הזאת שרובנו מכירים, כי הם הגיעו לכאן ופתחו קרנות מחכות זרות. שזה אחלה, פתאום מי שרצה להשקיע ב-S&P 500 כמו הגדולים, יכול לעשות את זה בדמי ניהול זולים, בלי להסתבך עם המרה לדולרים, פשוט בקליק אחד במערכת המסחר. ואז התאבון הגיע והציבור פשוט נהר לקרנות המחכות האיריות, ובראשן אלה של בלקרוק. כמעט 75 מיליארד דולר נמצאים בקרן המחכה של בלקרוק על S&P 500, 11 מיליארד דולר בקרן המחכה הגלובלית שלה, ובכלל, פתאום כולם מדברים על קרנות איריות, על הטבות מס, על דמי ניהול, על סינתטי או ישיר. ובואו נעצור רגע, כי זה אולי נשמע סינית וזה בסדר גמור, אל תרגישו רע, דיברנו בפרק בדיוק על זה. אבל האמת היא שלוין חושבת שאנחנו צריכים רגע ללכת אחורה, לדבר על דברים אחרים. ואל תטעו, היא שוחה במיקרו דיטלס של שוק ההון, היא מכירה את כל הטריקים, אבל דווקא מהמקום הזה היא אומרת, פשוט תתחילו. אל תנסו עכשיו להיות בכל הפרטים הקטנים, כי זה אולי רק ירחיק אותנו מהתמונה הגדולה. והתמונה הגדולה היא להשקיע. היא להוציא את הכסף מהראש, היא להתגבר על השמרנות. היא לקחת סיכונים. והכי חשוב, לקחת אחריות על הכסף שלנו. והאמת שכן, לגמרי. אני איתה עדיף 80%, אבל שזה יקרה, מאשר 100%, אבל להמשיך לחכות. ובינתיים הכסף יעלה אבק בבנק. אבל גם אחרי שאמרנו את זה, בכל זאת, דיברנו על מעקב פיזי או סינתטי, על אקטיבי או פסיבי, על מה זה קרנות איריות, למה אין, מה היתרונות או יש חסרונות, האם ההשקעה הפסיבית, אתם יודעים, זה שאני עכשיו קונה קרן מחכה והולך לישון, האם היא עדיין האסטרטגיה העדיפה היום? פרק שהייתי צריך בסוף לסגור כי הגענו לשעה, אבל לגמרי הרגיש שאפשר עוד שעה. מנכלית בלקרוק ישראל, פרק 36, הכסף של החיים עצמם, אני תומר ורון, מתחילים. ענת לוין, מנכלית בלקרוק ישראל, שלום.
אהלן.
איזה כיף להיות פה.
כיף לראות אותך, מזמן לא התראינו.
כן, הרבה זמן. בלקרוק ישראל, בלקרוק ענקית הנכסים, מנהלת מעל 10 טריליון דולר?
10 טריליון דולר.
וואו.
זה בכלל מספר שמבינים?
זה, בואי ניקח את זה רגע מול כל כלכלת מדינת ישראל, זה הבנצ'מרק שעולה לי, כמה היום התוצר? נגיד 2 טריליון שקל? אז זה 10 טריליון דולר? וואו. זה, בואי נגיד, פי 17 בערך, פי 18? אוקיי, נראה לי שיש לנו אז איזה בנצ'מרק הזאת. ובעצם, אוקיי, אז היא ענקית, והיא פותחת נציגות בישראל, מה בדיוק הנציגות בישראל עושה? האם השוק הישראלי בכלל מעניין את בלקרוק?
היא באמת ענקית, אבל היא גם מאוד מאוד לוקלית. אז כמו שאמרת, בלק רוק הוא מנהל הנכסים הגדול בעולם. הוא מנהל ההשקעות, הוא מנהל הנכסים הגדול בעולם. לבלק רוק יש נוכחות ב-40 מדינות בעולם, אנחנו אחת המדינות, לדעתי משהו כמו 100 סניפים, 20 אלף עובדים, אנחנו אחת המדינות. עכשיו, הסניף עצמו נפתח ב-2016, אבל בארץ אנחנו עובדים עוד עשור קודם, אנחנו עובדים הרבה מאוד עם השוק המוסדי בישראל, הכוונה היא קרנות הפנסיה, חברות הביטוח, קרנות ההשתלמות, חברות, זה מה שאנחנו קוראים לו מוסדי. וב-2016 באמת התחיל הנושא של רפורמה. רפורמה בקרנות נאמנות, בזמנו רשות ניירות ערך קדמה רפורמה, שבה האידיאולוגיה שמאחוריה הייתה, שמנהלי השקעות גלובליים יגיעו למכור או להציע את המוצרים שלהם בארץ ללקוח הישראלי. כי אם אתה מוסדי, אם אתה מנהל השקעות בקרן פנסיה, או אם אתה מנהל השקעות בביטוח, אתה לא צריך את זה. אתה יכול לקנות את זה בחול, נכון? אבל אם אתה משקיע ישראלי, שאין לו הכרה כלקוח קשיר, אתה בעצם יכול לקנות את זה, אבל אתה צריך, מאוד מאוד קשה לך, אתה צריך להמיר לדולר, אתה צריך לחפש את המספר נייר, אתה צריך לקנות את זה בחול, אתה צריך להגיע ליועץ השקעות, ואז הרשות אמרה, אוקיי, בוא נפתח לגופים הגלובליים את האפשרות, כיוון שמדובר בקרנות ענק, הקרן שלנו של ה-S&P נגיד 76 מיליארד דולר.
וואו, בעצם בעולם.
בעולם. אז בוא נפתח להם את האפשרות לרשום את זה רישום כפול בישראל, וכך אנחנו נביא לפה את המנהלי ההשקעות הגלובליים, ובעצם בצורה די אינטליגנטית, להכניס עוד אופציות למשקיע הישראלי, אל מול ההצעות המקומיות. זאת הייתה רפורמה, אני לא חושבת שהיא הסתיימה, אבל היא כן פתחה, היא פתחה פתח, ואנחנו כמובן הרמנו את הכפפה, אנחנו עושים את זה בכל העולם, זה לא רק בישראל, פתחה, הרמנו את הכפפה, ורשמנו ב-2017 קרנות, שהן קרנות נאמנות, וב-2019 רשמנו את הקרנות צהל, שנסחרות ממש בבורסה, וככה היום, אתה יכול, כל משקיע ישראלי, יכול לגש לבורסה לניירות ערך, ולקנות אחד מה-23 קרנות שרשומות שם, או קרנות, 5 קרנות ישראליות שהן קרנות נאמנות, ברור שזה שבריר ממה כן, שיש לנו בעולם, אבל
עד אז ממש אם הייתי רוצה קרן מחכה על אחד המדדים, אבל יכולתי עם בעצם קרן ישראלית.
נכון, לא, יכולת, תראה, תמיד יכולת כמשקיע ישראלי, גם אם אתה לא לקוח קשיר, יכולת לקנות קרנות זרות, או מה שנקרא קרנות סל.
עם הרבה מאוד עמלות.
מתח, נכון, ועמלות החזקה. יכולת תמיד, זה לא רק עמלות, אני חושבת שבאנגלית יש מילה נהדרת שלמדתי שנקראת tenacity, עקשנות. כי בשביל להגיע לזה, היית צריך להציק ליועץ שלך, והיית צריך להגיד לו, תקשיב, תלך תקנה את זה בבורסה הזאת, וזה מספר הנייר,
כן.
וזה האייזן, זה תהליך קשה. זאת אומרת, זה התהליך שהמוסדי או הלקוח קשיר יותר קל לו, אני אגיד שהמוסדי יותר קל לו, הלקוח הקשיר לא תמיד קל לו, גם. אבל מישהו שהוא ממש ממש פרטי, חייל, יצא עכשיו מהצבא, רוצה להתחיל להשקיע, זה כבר יותר קשה. ולכן הרשות הלכה למהלך הזה, כדי בעצם לאפשר למנהלי קרנות זרים. אגב, הגיעו נדמה לי 4, אנחנו הכי גדולים, אף אחד לא הגיע בהיקף שלנו. אנחנו רשמנו עד היום 28 מוצרים, עוד פעם, זה שבריר מהמוצרים שלנו בעולם, אבל יחסית לאחרים, זה כמובן הרבה יותר, ופתחנו את הדרך למשקיעים גלובליים אחרים.
היום אגב עדיין יש 4?
אני לא יודעת, לא חושבת.
אוקיי.
לא חושבת, אנחנו פה בשביל להישאר, אנחנו היינו פה קודם, ואנחנו נהיה פה תמיד. היינו פה קודם...
היום אפשר ככה זה...
תראה, אנחנו עבדנו עם מוסדים קודם, אנחנו מנהל ההשקעות הכי גדול בעולם. אנחנו תמיד היינו על הרדאר של המוסדים. אז עבדנו, ואנשים... אבל הפתיחה של הסניף כסניף, היא כדי להראות שהנוכחות שלנו פה, יש לנו פה עובדים, כדי שהנוכחות שלנו פה היא נוכחות קבועה, היא לא לרגע ובודקים והולכים. כן. זה לא המצב. הנוכחות שלנו היא קבועה, כי אנחנו באמת מאמינים שהשוק הישראלי צריך עוד אפשרויות השקעה, וככל שתהיה יותר אפשרויות, יהיה יותר תחרות, כולם רק הרוויחו. כי אתה ואני יודעים, אנחנו יודעים שהציבור הישראלי הוא מאוד 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 שמרן. הציבור הישראלי מחזיק את כספו, 60% ממנו, בפקדונות ובאוש.
כן, הרבה הרבית, מאוד באוש, כן.
כן, כן, הרבה מאוד באוש. עכשיו, זה תפיסה שמרנית שהייתה, שלעיתים לרגעים היא נכונה, אתה יודע שהשוק פתאום יורד, ושיש לך את הטלטלה הזאת של השווקים, אתה מרגיש סבבה, אבל על הטווח הארוך ברור ששוק ההון כן יודע לספק לך תשואות עודפות, וזה באמת משהו שהוא הוא, הוא, הוא תודעתית, הוא משהו שצריך לנסות לעזור לציבור הישראלי לעשות את זה.
בטח היום, כשיש אינפלציה, אז אפילו זה לא רק שלא מקבלים את התשואות העודפות, אלא אפילו ממש מפסידים כסף שמשאירים בעו"ש, כי הוא נשחק.
זה תמיד היה ככה. גם שהיה לך ריבית אפס, הייתה אינפלציה.
כן, פשוט יותר נמוכה, נכון.
בסדר, אבל תמיד הייתה לך אינפלציה, הייתה יותר נמוכה. תראה, זה כמעט, הנושא של השקעה בשוק ההון, הוא נושא, אני מבינה את זה, באמת שאני מבינה. אני חושבת שהנושא של השקעה בשוק ההון, הוא נושא שאתה מרגיש, שאתה צריך מישהו שיחזיק לך את היד, בשביל לעשות אותו. תסתכל על ה... אני לא יודע, את לא יכולה להגיד על ההורים שלי, כי היה להם אוריינות פיננסית, אבל אתה יודע, יש כאלו ש... על דור אחר, שפחות היה רגיל לזה. אני חושבת שהצעירים היום קצת יותר רגילים לזה, אבל הוא דורש איזשהו מישהו שיחזיק לך את היד. עכשיו, זה עולם ממעורבות גבוהה, כי אתה צריך ידע, אתה מרגיש שאתה צריך לקרוא, אתה צריך להבין מה אתה עושה, אתה באמת זה עולם שהוא אי אפשר סתם לקפוץ אליו.
כן.
ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מבין בשוק ההון, כי שמעתי ביום שישי וכולי, אז אתה יודע, אז קורות התקלות. אני חושבת שזה משהו שצריך להתחיל לחנך, והחינוך הפיננסי, ובאמת איך אתה מנהל את עודפי הכספים שלך, הוא נושא סופר 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 חשוב. תראה, אנחנו עוד פעם, אמרתי שאנחנו מלווים פה את המשקיעים המוסדיים כבר מעל עשור. ההבנה הזאת היא כבר חדרה לעולם הפנסיוני. אני חושבת שבעולם הפנסיוני, פנסיוני כבר אנשים מבינים פנסיית חובה, זה כבר קצת יותר שם. אני חוששת שאנשים לא מבינים שההפקדות לפנסיה אולי לא יספיקו להם, אם הם לא יחסכו עוד איזשהו לר מעל זה.
כן.
ואת ההבנה הזאת, זה הבנה שצריך, אתה יודע, בסוף כולנו כפעילים בשוק, זה גם המחויבות שלנו, אתה יודע, לא סתם אני יושבת פה איתך, זה מחויבות שלנו גם להוריד את החשש, להעלות את הידע, לנסות להסביר, לא רק בשבילנו, בשביל כולם.
אז בואי ננסה לעשות את זה.
בבקשה.
ודיברת על זה שאז ב-2019 נרשמו פה קרנות, בעצם קרנות סל.
קרנות סל.
ואני חושב שזה היה אולי הפעם הראשונה ששמעתי את הביטוי קרן אירית.
אבל קודם, אגב, שמעת תעודות סל.
תעודות סל, נכון. זוכר? שזה היה עולם אחר לגמרי.
שאתה צריך להסביר מה קרה.
אז בואי נסביר מה קרה.
מה קרה עם התעודות סל? למה הם עברו לתעודות סל?
אגב, השיחה שלנו מלפני ההקלטה, שדיברנו, אז הנה, אז בואי תסביר.
נכון, זאת אומרת, ההבדל בין תעודות סל לקרנות סל, הוא שתעודות סל היה עולם שהשקיעו בו המון בישראל. בעצם איזשהו גוף השקעה, הנפיק לך סוג של התחייבות, שאמרה, אני מתחייב לעקוב אחרי מדד X. זהו, זו הייתה ההתחייבות. עד שרשות נראות ערך בה ואמרה, מה זה מתחייב? אתה רוצה להשקיע במדד X?
תשקיעו במדד X.
בבקשה, תשקיע במדד X, אני רוצה לראות את המניות, אני רוצה לראות איך אתה משקיע וכו'. זה לא התחייבות שאנחנו קונים וסוחרים בה כמו איזה תעודה. לכן היא נקראה אגב תעודה צה"ל.
כלומר, אני הייתי צריך להאמין לאותה חברת ביטוח או בית השקעות שאומר, אני מתחייב.
זה הייתה התחייבות, זה היה כמו אגח.
כן.
אם אתה חושב על זה.
כן.
אז כי זה הייתה התחייבות בעצם, שמישהו התחייב אליך, עכשיו איך הוא התכסה, זה כבר הייתה שאלה אחרת, ובאמת, אז עברנו, כי זה היה, זה לא רק שאפשרו רישום כפול, ותכף נדבר על קרנות טיריות, אבל אז הייתה, זאת אומרת, הביאו מהעולם את ההבנה, שקרנות סל הם בעצם, הם נקראות בעולם ETF'ים, הם בכלל נקראות קרנות סל. הם נקראות Exchange Traded Funds. למה נקראות קרנות סל בארץ? אנחנו נפנה לאקדמיה.
שאלה.
הרעיון שלהם הוא שהם נסחרות במהלך היום, במספר שערים, ובעצם על ידי זה, אתה יכול לכוון מתי אתה רוצה לקנות אותם, אתה יכול להגיב לשווקים שמשתנים וכדומה. הם נקראות בכלל Exchange Traded Fund. הרי יש את הקרנות סל, יש את הקרנות המחכות, שזה הן נסחרות פעם ביום והן מחכות, ויש את קרנות הנאמנות, שזה בעצם קרנות יותר אקטיביות, שהמנהל כן. עושה מה שהוא חושב בהן. מה רצית לשאול על האיריות?
על האיריות, אז בלק רוק בעצם רושמים פה קרנות צהל, ובעצם רושמות קרנות איריות.
כן, אנחנו גם רשמנו קרנות נאמנות רגילות.
גם רגילות, אבל אני דווקא אדבר על הקרנות צהל, קרנות מחכות.
אירלנד מדינה יפה.
מה זה? אירלנד מדינה יפה, כן, אבל למה בעצם, מה זה הקרן האירית? איזה יתרונות יש לה?
תראה, בסוף, שוב, כמנהל השקעות גלובלי, אתה פועל בכל מיני רגולציות שונות. הרגולציה האירית היא רגולציה שקשורה לאירופה, ליוסיץ, וישנה כמובן את הרגולציה האמריקאית של אותן קרנות צהל שנקראת 40X. ההבדלים הם כמה הבדלים, אבל הם, בעיקרם הם איך מחשבים את המדד, זאת אומרת, האם יש הגבלה, למשל, על נייר מסוים במדד, כדי שלא פתאום יתפוס את כל המדד, למשל זה גם ביוסיץ, על הנושא של המיסוי, על הנושא של ההוצאות, על הנושא של התגמול של המשווקים. האם אפשר לשלם תגמול או אי אפשר לשלם תגמול. יש כל מיני נושאים שקשורים לעולם הזה של היוסיץ שהוא שונה. עכשיו, כשאנחנו הגענו לרשום קרנות בארץ, אז אתה בודק מה מתאים לו למשקיע הישראלי, ולמשקיע הישראלי, סיבות שונות ומשונות, מתאים הרגולציה של יוסיץ, היא מתאימה פשוט. והכי בתוכה מתאים הרישום האירי, כי מהסיבה הפשוטה, שלאירלנד יש אמנת מס עם ארצות הברית, ולכן המס על הדיבידנדים הוא פשוט יותר נמוך, אבל אתה יודע, זה ה...
כלומר, אם אני משקיע במדד אמריקאי כלשהו, ואז המדד מחלק מניות...
דיבידנדים.
מחלק דיבידנדים, אז המיסוי על הדיבידנד יהיה נמוך יותר בהשוואה לחלופות, שאם הייתי משקיע בדיוק באותו מדד, אבל דרך קרן אמריקאית או קרן ישראלית, אני אשלם יותר
על ה... תלוי אחרי מה הישראלית מחכה. אתה יודע, אם הישראלית עובדת על המדדים האמריקאים, אז כן.
כן.
זאת אומרת, זה תלוי. אבל זה פשוט יותר נכון, אבל אתה יודע, זה מין עוד פיצ'ר. אבל אתה יודע, זה עוד פיצ'ר, זה לא הסיבה או ה-claim to fame, זה עוד פיצ'ר, זה רק מראה שכשאתה מגיע לשוק מסוים, ואנחנו פתחנו, אנחנו ב-40 מדינות, זאת אומרת, כשאתה מגיע לשוק מסוים, אתה מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אתה אומר, אוקיי, לרוב האוכלוסייה, מה מתאים? כשאתה שואל לרוב האוכלוסייה מה מתאים? בארץ, זה מה שמתאים. זה מה שמביא, עכשיו, יכולנו הרי לרשום פה גם קרנות אמריקאיות, זה אותו דבר בשבילנו, זה אותו דבר, זה יושב על אותו,
כן.
אותו ניהול, אבל אתה שואל, וזאת התוצאה.
אבל זה היה רק בגלל מיסוי מופחת של דיווידנדים?
זה בגלל שהרגולציה, ה-UCC, עוד פעם, אני לא רוצה להיות יועץ מס, ואני לא יועץ מס, וזה, ואנחנו שמים פה דיסקליימר, שפודקאסט זה אינו מהווה ייעוץ מס, או ייעוץ השקעות, בכל אופן וצורה אחרת.
קיבלנו.
באופן כללי, למשקיע ישראלי, עדיף הרגולציה של UCC. בארצות הברית יש הרבה דברים שאנחנו לא...
בעצם הקרנות העיריות.
כן, והקרנות העיריות. יש בארצות הברית הרבה מאוד דברים שאנחנו פחות ערים להם. יש מיסי ירושה על השקעות. יש מעבר לדיבידנדים, מעבר לסטייט טקסס וכולי. זאת אומרת, אתה יודע, יש בקומה 19 של הבניין השקעות, כי אנחנו, השאלה אם אנחנו בקום בלובי, בקומה 1, 2, 3, 4, 5, אז אתה שואל את עצמך גם את השאלות האלו. אנחנו פתרנו את זה פשוט.
עד כמה, אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על זה שבאמת אם משקיעים במשהו אמריקאי, ואתה לא אזרח אמריקאי, יש באמת את המס ירושות, מס הזבונות. עד כמה זה אמיתי, או כלומר, תמיד זה...
אני חושבת שזו שאלה ש... צריך לשאול בנקאים. אמנם הייתי בעבר, ואני חושבת שאני יודעת את התשובה, אבל אני לא חושבת שזכותי לומר אותה.
הבנתי.
יש, זה באמת שאלה, כי בעת פטירתו של אדם, צריך לשלם מס על נכסיו, שהם ניירות ערך אמריקאים.
כן. אוקיי, אז זה גם באמת אחד הסיבות שאת אומרת קרנות עיריות. אפרופו, אני אשאר רגע אולי בקומה קצת יותר גבוהה של...
19, יש פחד גבוהים משם, מה שמסתכלים למטה.
כן, כן. אבל האמת היא שזה פשוט נושא מעניין, הרבה אנשים מדברים על קרנות עיריות, אז אני ארשה לעצמי להישאר בקומה למעלה. ובאמת יש קרנות, למשל של בלק רוק, שחלקן... אם אני רוצה בסוף לבוא ולפדות אותם, וימסו אותי על הרווחים, אז חלקם יחשבו את הרווחים לפי האינפלציה, מדד המחירים לצרכן, וחלקם יגידו, רגע, זה לפי השקל דולר.
בילית לילות וקראת את התשקיפים של כל ה-28 קרנות?
של כמה מהן, לא של הכל.
אוקיי.
כן. והשאלה היא, האם יש לי עדיפות לאחת מהן? למה זה לא אותו דבר? האם יש משהו שהוא יותר טוב?
אתה יודע, עוד פעם, ממרום גילי אני אגיד לך את זה. בשנת 2023, אם היית צמוד לדולר, זה היה יותר טוב או פחות טוב מאשר אם היית צמוד למדד?
כן.
זאת אומרת, הדברים האלו אנחנו מסתכלים אחורה, רואים ש6 מצוין. בעולם של ההשקעות, אני חושבת שאתה יודע, בסוף ברמה של כדור הארץ, סלח לי שאני פילוסופית שנייה, אנחנו לא חייבים כסף לירח. זאת אומרת, בעולם של כדור הארץ, המטבעות מסתדרים, כי זה משחק סכום אפס ביניהם. בסוף, עכשיו, מה זה שערי חליפין? שערי חליפין, בעצם, זה שאלת אינפלציה בין שווקים, פלוס פרמיית סיכון.
כן.
בסדר? זאת אומרת, בעולם הזה של אינפלציה, ופרמיית סיכון, ושערי מטבעות, זה הכל דברים שקשורים אחד לשני, ולכן כשאתה בא להשקיע, קודם כל תנסה להקפיד להשקיע במה שאתה חושב שזה נכון, ואיך אתה חושב שפיזור ההשקעות שלך הוא נכון. שאלת ההצמדה והטיוב שלה, ואיך להגיע בסוף שנת מס, אתה יודע, יש את כל הכתבות האלו והמאמרים האלו בסוף שנה, עכשיו הגיע סוף השנה, תממש בבקשה את ההפסדים שלך
לא,
כדי לחזז עם הרווחים
ארוך,
שלך,
כן,
וכדומה, אז אתה יודע, אז אנחנו נדחף בכלל לעולם אחר,
נכון.
ששואל איזה מכשירים, יש לך דחיית מס בכלל, ואיך אנחנו עושים את זה, אני חושבת שאנחנו נתרחק מהעיקר, והעיקר אומר שבמדינת ישראל יש לך מכשירים שהם בכלל דוחי מס, ויש לך מכשירים, אבל יש מגבלה לכמה אפשר להשקיע בהם. וכיוון שאתה צריך להשקיע עוד, כי אנחנו מדברים על הקהל השמח, שהוא רוצה להגיע לפנסיה שלו בצורה אחראית, זאת אומרת, הוא כנראה רוצה להשקיע מעבר למה שמאפשרים לו להשקיע, שזה מקסימום הפעמיים שכר ממוצע במשק, ואתה את הלר הזה, ואולי להגביר את הנזילות שלו, ולא להיכנס רק לקצבאות וכדומה, אז בעולם הזה אתה באמת משקיע לטווח מאוד מאוד ארוך. וכשאתה משקיע לטווח מאוד מאוד ארוך, אז תקפיד פשוט לעשות את ההשקעות שלך, בצורה שהיא הגיונית, ובצורה שהיא מפזרת סיכון, ובצורה שהיא מתאימה לגיל שלך, ולהכנסה שלך, וליעדים שלך. כי יכול להיות שאתה יודע, אנחנו בסייקל של החיים, אתה מתחיל בתור צעיר חסר אחריות, אחר כך אתה הופך להיות צעיר נועז, ואז אחר כך נולדים הילדים, ואתה הופך להיות רשימת משימות על המקרר.
זה השלב שלי אגב.
אוקיי. שבו אנחנו, שזה פה אנחנו מבינים שילדים זה שמחה אך גם הוצאה.
לגמרי.
ואז אנחנו שוב מבלים את השנים האלו, בהוצאות שאנחנו רודפים אחריהם, ואנחנו צריכים מכונית יותר גדולה, ואולי דירה יותר נוחה, ואת האופניים כמו לשכן, ואחר כך אנחנו חוזרים לעולם שבו אנחנו מבינים שהם הוצאה, אבל קצת יותר רחוקה, כי אנחנו צריכים לעזור להם בדברים אחרים. העולם הוא סייקל של הכנסות והוצאות, וכאדם או כעובד, אתה גם לא יודע מה מצב התעסוקה שלך. האם באמת אתה כל הזמן בעלייה בשכר שלך, או שיש לך שכר פנטסטי, הצעירים של ימינו, שכר פנטסטי בגיל מאוד צעיר, אחר כך שנתיים של עובדים, אחר כך פתאום עוד פעם שכר פנטסטי. זאת אומרת, איך אתה מנהל את כל ה...
תזרים הזה.
איך אתה מחליק את התזרים הזה.
כן.
שזה הסוגיה המעניינת.
הבנתי, אני בא ואומר, שמי, בואי נדבר על בסיס הצמדה, מגדל לקומה 19 ועניינים, ואת אומרת לי, בוא, עזוב שטויות, כאילו, בוא נדבר רגע על... על, כן. על הבסיס, על טווח ההשקעה, על איזה סיכון המשקיעה רוצה.
אבל מה בדיוק, ומה אתה רוצה, ומה אתה רוצה להשיג.
וכל השאר זה פחות חשוב, זה כבר הפיינטיונינג, את אומרת?
אני חושבת שזה כבר פיינטיונינג שאתה עושה, שזה כבר כן, אני חושבת שזה פיינטיונינג. אני חושבת שבסוף, אתה יודע, וזה שנים שהייתי בצד של ההשקעות, תמיד הייתי אומר, היו כל מיני חשבונאים שהיו אומרים לי, זה, בוא נעשה את זה, בסטרקצ'ר הזה, נכניס את זה למבנה הזה, נגיע מאחורנית, נניף את הדגל, נניף את הדגל, נקפוץ פעמיים על רגל ימין, פעמיים על רגל שמאל. אני אומרת, חבר'ה, אבל בבסיס, זה נכון לעשות את ההשקעה הזאת, או לא נכון לעשות את ההשקעה הזאת. עכשיו, אם זה נכון לעשות את ההשקעה הזאת, האם המוצר שלקחתי, ואני חושבת שהוא יהיה יותר טוב, כי הוא, האם אולי הוא יותר יקר גם? והמוצר השני הוא בכלל יותר זול. זאת אומרת, אתה יודע, כשאתה מסתכל על קרנות צהל במדינת ישראל, יש לך מנעד בדמי ניהול בין 0.07 ל-0.6.
כן.
אז זה חשוב בסיס ההצמדה או חשוב הדמי ניהול?
אז
אתה
נכון.
יודע,
אז...
אתה...
אבל דווקא כשאתה אומרת את זה, אז אני אומר, אוקיי, זה מאוד מפתה להגיד, טוב, באמת מה אני נכנס עכשיו לביץ אנד בייטס ו... בוא ניקח קרן סל, זה השקעה לטווח ארוך, ואני מבין שזה החלק שאני משקיע בו אולי יותר מסוכן, מנייתי, לטווח ארוך, אחלה, מה זה משנה כבר איזה קרן סל? אבל אז באמת יש קרנות סל, עם דמי ניהול מאוד גבוהים, ולאורך זמן זה יכול באמת לפגוע בהשקעה שלי על כלום, שלא בטוח שבחרתי את הקרן הנכונה, שוב, עדיין בלי להיות בקומה 19, אלא רק בקומה שנייה שלישית.
אבל... תזכור, אנחנו לא בוחרים קרן אחת. אם נצא מהפודקאסט הזה בזה שאנחנו בוחרים קרן אחת, שנינו נכשלנו.
אוקיי.
בסדר? למה שנינו נכשלנו? כי אנחנו לא נמצאים עכשיו באיזו זירה שאנחנו שואלים מה הסוס המנצח. נכון, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים הרבה מאוד דברים, אבל אני חושבת שזה, אנחנו כל הזמן חושבים על כיוון אחד, של השקעה, אבל אתה צריך תמיד לפזר. זאת אומרת, לפזר, כי העולם הוא מאוד מאוד גלובלי, והניצחונות הם לא במקום אחד.
אז אני מסתכל בחלק המנייתי, ואני אומר, אני בוחר קרן הכי מפוזרת שיש, קרן עולמית, ו...
אתה
ורץ איתה.
אגב, בארץ אנחנו הכי גדולים בקרן הזאת.
אז
אנחנו כמו כל 9 המתחרות שלנו, אנחנו היום הכי גדולים.
אז אני אומר,
המשקיעים הישראלים הבינו את זה.
יש איזה שוב, זה מפתה אז להגיד, טוב, יאללה, אז אני לא משנה, זה הקרן שאני בוחר, איזושהי קרן גדולה, גלובלית, מפוזרת מאוד, יאללה, אני ארוץ עליה, אבל יש הבדלים.
אז עכשיו ההבדלים שאתה צריך לבדוק אחד, זה קודם כל, מי מנהל לך את הכסף? מה המוניטין שלו? מה העוצמה שלו? מה הגב שלו? אחד. האם הוא state of the art או לא state of the art? אחד.
גם איך הוא מנהל את זה? כלומר, דיברנו פה קצת לפני על האם הוא מחזיק את זה פיזית, או שהוא עושה את זה סינתטי?
כן.
אני אשמח רגע אם תוכלי בכלל להגיד מה זה אומר, פיזי או סינתטי?
תכף נעבור סינתטי או פיזי.
אוקיי.
בהנחה שלא נדבר על כביסה, אז אנחנו נדבר על תכף סינתטי ופיזי, ומה ההבדל ביניהם. אבל כן, מי מנהל את זה? איך הוא מנהל את זה? באיזה דמי ניהול הוא עושה את זה?
חשוב מאוד.
ומה יכולת העקיבה שלו? זאת אומרת, אם אני בוחרת מדדים שעוקבים אחרי, זאת אומרת, סלים שעוקבים אחרי מדדים, אז אני צריכה לבדוק את יכולת העקיבה. אם אני בוחרת מנהל שאומר, תקשיבי, תסתכלי לי עכשיו בלבן של העיניים, אני כל שנה מצליח לעשות תשואה עודפת על שוק X. אז אני צריכה לשלם לו אחרת, אם הוא באמת יודע לעשות את מה שהוא אומר. בסדר?
יש מישהו שיודע לעשות את זה?
תכף אנחנו נדבר גם על זה. Okay. זה גם כן סוג של דת. אבל זאת אומרת, מי עושה את זה? האם אני עושה את זה בצורה פסיבית? תכף נדבר על פסיבי או אקטיבי, שזה מה שרמסת בשאלה שלך.
נכון.
האם אני עושה את זה בצורה פסיבית או אקטיבית, ומה זה פסיבי או אקטיבי? ואחר כך, באמת איך הוא עושה את זה? זאת אומרת, מה הטכנולוגיה שלו, במה הוא משתמש, הוא או היא, למה אנחנו אומרים הוא כל הזמן?
נכון, או היא.
אנחנו יכולים הוא או היא, הם או הן.
נכון.
וכדומה. אני חושבת כל העריה הזאת היא נכונה, ולא סתם הסקיילביליות והאמינות של הגוף היא מאוד מאוד חשובה, ולא סתם אנחנו נעשינו המנהל הכי גדול בעולם, כי זה בבסיס האמונה שלנו. זאת אומרת, בבסיס האמונה שלנו אומר, שאם אנחנו לא נדע לתת את המכשירים, שהם הכי דמוקרטיים במובן שהם נגישים, שיש להם את הדמי ניהול הכי נמוכים שאנחנו יכולים להציע, ואתה יכול לבדוק אותי, אנחנו תמיד עם דמי ניהול נמוכים ואפילו יורדים, כשכל ההטבות שישנן נכנסות חזרה לתוך הקרן, אנחנו לא לוקחים אותם לעצמנו, אנחנו לא עושי שוק במוצרים שלנו, אנחנו לא מרוויחים מלהחזיק אותם, אתה מבין? אנחנו לא מרוויחים מהמסחר בהם כלום. אז אתה מקבל באמת אמינות מאוד מאוד גדולה בעולם. עכשיו, רצית לשאול על ההבדל בין פסיבי לאקטיבי וסינתטי ו...
ישיר, החזקה ישירה.
ממה אתה רוצה להתחיל?
בואי נתחיל רגע בתוך איך אנחנו עוקבים אחרי הנכס.
אוקיי, אז...
זהיר, אני רק אגיד, זה בהנחה שאנחנו בכלל מדברים על קרן מחכה, קרן סל, ואז איך אני עוקב אחרי הנכס בסיס?
יש כמה אפשרויות, עוד פעם, קרן סל, אנחנו מדברים על קרן, שמנסה לקחת מדד כלשהו, אם זה מדד הרובוטיקה, אם זה מדד ה-S&P, אם זה הנאסדק, ואם זה מדד המניות בהודו.
אוקיי.
אוקיי? והיא מנסה לעקוב אחרי כל סל המניות שנמצאות באותה הגדרה. עכשיו, איך יכולה לעשות את זה? קרן יכולה לעשות את זה, אחד, יכולה לקנות את המניות, מניה, זה נקרא החזקה פיזית. למה זה נחשב את השיטה הכי חסרת סיכון שישנה? כי אם קורה משהו לגוף המנהל, אתה מחזיק את ה... אתה כמשקיע סופי, קצה, אתה בעלים של המניות.
זה עם הקרן, קרן הסל שקניתי, קונה ממש את המניות אחד אחד, החזקה פיזית.
נכון, ולכן מבחינתך אתה הכי קרוב לרצפה. אתה קופץ, יש שריפה בבניין, אתה קופץ מגובה דשא. אוקיי? השלב הבא זה לעשות את אותו דבר, אבל בעולם של נגזרות. נגזרות שהן עולם מורכב בפני עצמו, הם בעצם הסכם ביני ובינך, תומר וענת, אני מסכימה איתך, שאני קונה ממך את המדד הזה, בוא ניקח את ה-S&P כדוגמה, שאני מלווה לך כסף, ובתמורה אתה תיתן לי יצורת המדד בעוד שנה. אנחנו מתמחרים את העסקה הזאת, והיא נקראת נגזרת, והיא נרשמת למסחר, איפשהו. מה קורה בעסקה הזאת? בעסקה הזאת נכנס סיכון. הסיכון שלך to deliver, והסיכון שלי להחזיר לך את הכסף. נכון?
נכון.
נכנס פה סיכון נוסף. אז אנחנו נגיע בסוף הדרך לאותה תוצאה, עם שנינו גופים אמינים שיודעים להגיע בסוף הדרך לאותה תוצאה. אבל אי אפשר להכחיש דבר אחד, שנכנס פה עוד אלמנט של סיכון. והאלמנט של הסיכון הזה, הוא אותו, לכן הוא נקרא סינתטי, כי הוא מחכה בצורה שהיא לא מחזיקה את הנכסים פיזית, אלא היא מתבססת על הסכמים בילטרליים בין גופים, על אותו מדד. אוקיי? עכשיו, הסיכון הזה הוא סיכון לא ארטילאי, כי ב-2008 קרס לימן וביר סטרנס, ולפני שנה קרדיט סוויס, הכריחו את UBS לקנות את קרדיט סוויס. אז זה לא סיכונים ארטילאיים, זה סיכונים שקיימים, ולכן הם מתומחרים. האם אתה רוצה לקנות את הקרן בצורה הסינתטית או בצורה הפיזית, תלוי איך אתה מנהל את כל נכסיך. כי מחר אני אציע לך לקנות ביטוח רעידת אדמה סינתטי, אני לא בטוחה שתסכים. אוקיי? למרות שלא קורית פה רעידת אדמה, 100 שנה לא קרתה. יש משהו עוד פעם בהבנה, שצריך להבין את העולם הזה, והוא מאוד מאוד קשור לאוריינות פיננסית, הוא נראה זהה, והוא נראה איזה טריק מגניב כזה, אבל זה לא, זה עולם שיש לו עוד לר של סיכון. כי אנחנו מתרחקים מהנכס, ואנחנו עושים עסקה על הנכס. אנחנו במה שלמדנו בכיתה ח', אנחנו לא בנגזרת ראשונה, אנחנו בנגזרת שנייה.
אז אוקיי, יפה, כיתה ח'.
אז אתה מבין, אז אתה, זה משהו, זה פשוט משהו אחר. אז אתה יודע, לנו יש מוצרים כאלו ומוצרים כאלו. תלוי, יש לנו מוצרים כאלו ומוצרים כאלו. למה יש לנו את שני המוצרים? כי אמרנו, אנחנו רוצים דמוקרטיזציה של ההשקעות, ושכל אחד יקנה את מה שמתאים לו. אני לא בטוחה שלמתחילים זה מתאים.
כן. אז את אומרת, זה בעצם עוד סיכון. אגב, סיכון גבוה, סיכון נמוך, בסדר, אפשר לדבר על זה, אם אפשר לנהל את הסיכון הזה, אבל יש פה עוד איזשהו רכיב של סיכון, כן. אגב, גם אם הוא פצפון, ולכן יכול להיות שב...
אם לא מתקבלת על זה עודף תשואה, אז עשינו משהו רע.
אוקיי.
כי בעולם של ההשקעות אתה חייב לקבל עוד איזה פצפון משהו, בעבור סיכון שאתה לוקח, אם אתה לא מקבל.
כן.
בסדר?
כי דיברנו בעצם לא... על זה שבקרן אירית הדיבידנדים, המיסוי שם מופחת, אז אפילו אם זה בעקיבה סינתטית, מה שנקרא, אז אפילו אין את המס על הדיבידנדים, אפילו לא המופחת הזה, אבל את אומרת, בסדר, יש פה עוד איזשהו סיכון, ולכן יש פה עוד פיצוי.
שאני, אחרת זה עולם שהוא לא מסתדר כלכלית.
כן.
אין ארוחות חינם. עכשיו, אם נעבור לנושא של האקטיבי והפסיבי.
מעולה.
זאת אומרת, מה זה לעקוב אקטיבי ומה זה לעקוב פסיבי? אני חושבת שזה, אגב, נושא סופר 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 מעניין. למה? כי העולם הדימויים, לא את עולם הדימויים, עולם ההשקעות במובן הזה מאוד מאוד משתנה. זה התחיל פעם מזה שלקחו באמת את המדדים הגדולים, ואמרו, בוא נעקוב אחרי ה-S&P, בוא נעקוב אחרי תל אביב 25, בוא נעקוב אחרי, תן לי מדד גדול אחר, ואנחנו, אם נעקוב אחריו אחרי פני, על פני זמן, אנחנו נדע לעשות את זה ב...
קשה לנצח
בצורה,
את השוק.
קשה לנצח את השוק, ולכן בעולם של אינפורמציה מושלמת, אנחנו, הנה מצאנו את הפתרון על משקיע אקטיבי. אגב, אני הייתי כמשקיעה, הייתי משקיעה אקטיבית רוב חיי.
אוקיי.
מצד שני, המנהלים האקטיביים אמרו, לא בטוח שזה נכון. כי לדוגמה, אתה ואני יודעים שיש שינויי מדדים. נכון?
נכון.
עכשיו, אם אתה כמשקיעה אקטיבי מבין לפני שינוי במדד, איך הולך להיראות השינוי? אז רק מעצם השינוי אתה תרוויח, בלי לעשות כלום. אוקיי? אם אתה תדע להערך אליו ולהערך אחריו. אז העולם הזה של אקטיבי ופסיבי היה העולם שהגיע אפילו עד לוויכוחים תיאולוגיים כבדי משקל, מה עדיף, זה או זה. עכשיו, שני דברים, אני חושבת, מעניינים קורים. אחד, כמו כל דבר בחיים, האמת היא תלוי, היא באמצע. יש מצבים שיותר נכון להשקיע בעולם פסיבי, עולם פסיבי אומר שסט החוקים מוגדר מראש, ועכשיו כל מה שנכנס לסט החוקים הזה, אני עוקב אחריו. קרי מדד, נכון?
אוקיי.
הגדירו מה נכנס למדד, מה יוצא מהמדד, אני עוקב אחרי. 500
המניות הכי גדולות.
בסדר? אני עוקב אחרי. אבל זה הוגדר, בדיוק.
אוקיי.
זה, בוא נעשה את הטרמינולוגיה הישרה על מה זה פסיבי.
אוקיי.
אקטיבי אומר, אני מדבר על איזה תחומים אני אשקיע, ושם אני אנסה לעשות הכי טוב שאני יכול. אוקיי? עכשיו, אז אחד תלוי במה. ככל שהשוק, אתה יודע, זה תמיד היה, אני זוכרת שהייתי עושה מצגות על זה, ככל שהשוק הוא יותר יעיל, ויש לו אינפורמציה יעיל, שהאינפורמציה בו היא יותר טובה, באמת המדדים יכולים להיות מאוד מאוד קרובים גם כן ליעילות גבוהה. ככל שהשוק פחות יעיל, או יותר מוטה לסקטורים מסוימים, אז דווקא האקטיבי הוא יהיה יותר טוב. כי השוק לא יעיל, אין בו אינפורמציה מושלמת. זה שהרגולטורים רוצים שהאינפורמציה תהיה מושלמת, כן. זה נחמד, זה יקרה ב-AI אגב עוד מעט. אבל אנחנו לא חיים תמיד בעולם מושלם של מידע. לראיה, אני מעריכה שהמניות האלו יצאו מהמדד, משקיע המדד לא יכול לעשות את זה, נכון?
כן.
אתה, זה אפילו דוגמה לעולם מידע לא מושלם. אז אתה ולכן תלוי במה. אם אתה עוקב אחרי סייבר סקיוריטי, אולי כדאי לך לעקוב אחרי המדד שמאגד את כל 100 המניות של הסייבר סקיוריטי, כי הם פחות או יותר באותו עולם. אבל אם אתה רוצה להשקיע בעולם של הפינטק בכלל, אז יכול להיות שאתה צריך מנהל אקטיבי, כי בפינטק השאלה היא מה ינצח את מה. איזה טרנד ינצח את הטרנד השני.
כן.
ואז שם אתה צריך את האקטיבי. עכשיו, מה עוד דבר מעניין? ולכן הדבר הראשון זה תלוי במה. אז בוא נחתן את שני המושגים האלו, ונגיד, אוקיי, אני רוצה להבין טוב, או רוצה להבין טוב מאוד את שני המושגים האלו, כדי לדעת מתי להשתמש בזה, ומתי להשתמש בזה. כשאני בונה את אותו תמהיל שלי, שהוא תמהיל מורכב משניהם. אגב, אנחנו, כמנהל השקעות הכי גדול בעולם, יש לנו את שניהם. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את כל ילדינו. יש לנו פסיבי גדול מאוד, ויש לנו אקטיבי גדול מאוד.
אבל אני אקח למשל את המשקיעה הממוצעת. את יודעת, היא לא כל היום יושבת קורא דוחות כספיים, ועוקבת ורואה בדיוק איזה מניה עכשיו, ומי עומד
לא
לפרסם.
היא לא צריכה, שזה יש לה את המנהל האקטיבי.
אוקיי.
שזה היא שילמה למנהל האקטיבי.
אז את אומרת, אוקיי, נכון, אז לא היא צריכה לעשות את זה עצמאית, אני אומר המנהל האקטיבי, אבל בסוף נתונים של הרבה מאוד זמן, מראים שעדיין קשה לנצח את המדד.
תלוי איזה נתונים ולכמה זמן. אתה יודע, בסטטיסטיקה אתה יכול להגיע להרבה מאוד תוצאות מעניינות. אני חושבת שרוב המחקרים נעשו על שווקים יעילים. בשווקים לא יעילים זה לא תמיד קורה.
שאת אומרת, למשל, השוק האמריקאי, שיש סביבו בדיוק, כל כך הרבה משקיעים
בדיוק,
וכל כך הרבה כסף.
בדיוק, יכול להיות בדיוק, שרמות אינפורמציה, החיקור של האינפורמציה פה כן. הוא יותר... עכשיו, עוד פעם, אנחנו, הדבר השני הוא, שאנחנו, כמו שאמרתי, העולם הזה של הפסיבי, הוא מתחיל להיות מאוד מאוד מעניין. למה? כי הוא בעצם, הרי בוא רגע נשאל את עצמנו את השאלה. מה זה קרנות נאמנות? תעזוב עכשיו עם פסיבי או אקטיבי. זה קבוצות רכישה, נכון? נכנסנו לקבוצת רכישה. עכשיו, השאלה מה קבוצת הרכישה הזאת היא עושה. עכשיו, בעולם של הפסיבי ובעולם של האקטיבי, פתאום הפסיבי הבין, רגע, למה אני צריך לעקוב אחרי גיאוגרפיות? אני אעקוב אחרי טרנדים. טרנד הרובוטיקה, טרנד הסייבר.
AI.
בדיוק. ואתה מתחיל לראות משקיעים פסיביים, במרכאות כפולות, שמכניסים סט חוקים מראש, שאומר, אוקיי, כל מניה ש-30% מהכנסה שלה הוא, או 50% מהכנסה שלה הוא איקס,
זה כבר חצי אקטיבי.
בדיוק, בדיוק. ולכן הגבולות מתחילים להתשתש, כי סט החוקים מתחיל להיות סט חוקים, שבעצם אנליסט של אקטיבי מפעיל, שהוא מפעיל
כן.
תיק. עכשיו, אחד הטרנדים המעניינים, באותה סוקולד קבוצות רכישה, הוא עד כדי כך מעניין, שבארצות הברית יש לך כבר, אמרנו שאין קרנות, שקרנות סל זה המצאה, ישראלית במינוח, ב-Exchange Traded Funds, שזה ה-ETFים, יש כבר Active Exchange Traded Funds. זאת אומרת, אתה יכול היום לקנות קרנות so-called סל, שמנוהלות אקטיבית בתוכן, עם שערים במהלך כל יום המסחר בארצות הברית. שערים משתנים. לא כן. המדד. תחשוב כמה זה קשה לנהל את זה.
כן, כן. אני מרגיש שלפעמים הדבר הזה קצת יתרחק או מתרחק מבעצם keep it simple. אני רוצה לדעת איזשהו, לא יודע מה, השקעה פסיבית נורא פשוטה, ואז זה מתחיל ולפעמים הולך קצת ומסתבך. אבל אני אשאל אותך, אפרופו פסיבי-אקטיבי, דיברת לא מזמן בכנס של גלובס, ושם אמרת כמה דברים מעניינים, אני רגע אתפוס את הראשון מהם, שבעצם לא בטוח שהקרנות הפסיביות ימשיכו להשיא תשואה כמו שהתרגלנו בעבר, וזה הולך להיות יותר קשה. למה בעצם?
אני מצטערת שזה מה שהבנת, כי מה שניסיתי להגיד, או מה שניסיתי לומר, ואתה יודע, זה תלוי כנראה בדובר, בדוברת במקרה שלי, זה שהשגר ושכח, הפסיביות של השגר ושכח הופכת להיות קשה. זאת אומרת, אנחנו, אם תזכור...
כי פסיכולוגית יותר קשה לי לעזוב את זה?
לא, לא, לא.
אוקיי.
הפסיביות של השגר ושכח, אתה זוכר במסגרת התיאולוגיה הזאת, שאומרת פסיבי מול אקטיבי וכו', היה אומר, קח משהו אחד, תצמד אליו, שגר ושכח, ותיפגש איתו, ולך לישון, ותיפגש איתו בגיל 60. זה נעשה קשה. למה? כי אחרי בוא, אנחנו עולם שעבר את משבר הקורונה ואת את משבר שרשרות האספקה אחר כך שוב עם רוסיה, אוקראינה, ועכשיו את האינפלציה שבאה בסביבות כל בעקבות כל האירועים האלו, ואינפלציה פתאום שלופתה בעליות ריבית מאוד מאוד אגרסיביות.
מאוד.
אנחנו יודעים שהמודלים של העבר, שהרגילו אותנו לחשוב בהם, המודל הכי קלאסית שאני יכולה לחשוב עליו, זה למשל ה-60-40, אם אתה זוכר. תחזיק 60-40, 60 כן. מניות, 40 אגחים, ואתה מסודר. כי אם מגיע מיתון, אז האגחים, הריביות ירדו, ואתה תהנה מהאגחים, ואם תגיע הצמיחה, אתה תהנה מהמניות, והנה אתה מסודר בתוך העולמות, ולכן על פני זמן... זה מבנה התיק האופטימלי. אתה זוכר שלמדנו את זה באוניברסיטה עוד.
כן.
אם אתה מסתכל היום על ה-60-40 הזה, של השגר ושכח, זה לא עובד. זה לא עובד כבר כמעט לדעתי בשלוש שנים האחרונות. אנחנו עשינו משהו שמשקיעים היו מתים לעשות. לקחנו את משקפי ה-6-6 שלנו, והסתכלנו אחורה, ואמרנו, what if עם משקפיים שיודעות את התוצאה, אוקיי? ולקחנו את השלוש שנים מ-2016 ל-2019, ובראייה 6-6, שינינו את האלוקציה של התיק, בין אג"ח למניות, ואחר כך עשינו את אותו תרגיל, בין 20 ל-23, אותו תרגיל, בראייה שאנחנו עושים ריבלנס, של התיק, זאת אומרת, ריבלנס זה איזון מחדש של כן. התיק, כי בדברים האלו אתה צריך לאזן, כי שוק המניות עולה, שוק הכך יורד וכו', אתה צריך לאזן, איך אנחנו עושים את זה בראייה שאנחנו יודעים מה התוצאה. יצא לנו דבר סופר מעניין. מה שיצא לנו זה ש... ולזה ניסיתי לכוון, אבל זה כנראה היה מסר מורכב קצת, בוועידה. השלוש שנים עד 2019, אם עשית את התרגיל הזה בראייה מושלמת, הרווחת עוד 30% תשואה.
אם עשיתי 60% אג"ח ו-40%
מניות? לא, הרווחת עוד 30% תשואה, אם עשית את האיזון מחדש,
רק את האיזון מחדש.
בראייה מושלמת. זאת אומרת, לא לקחת סיכון.
אוקיי.
בסדר? עשית את האיזון מחדש, פעם אחרי חצי שנה ובתום השנה, בראייה מושלמת. בסדר? עשית את הנכון. מה שאנחנו לא תמיד יודעים לעשות, נכון?
ברור.
אנחנו לא יודעים לעשות את הנכון. פה קיבלת את חלום הרטוב שלך, ועשית את הנכון, מה שבדיעבד התגלה כנכון. זאת אומרת, אם היית הולך למקסימום הנכון, אותו אחד שידע והיה לו את הכדור הבדולח, קיבלת 30% תוספת תשואה. אוקיי? שעשינו את אותו תרגיל על 2020-2023, קיבלת 100%. מה זה אומר? שאתה צריך להיות יותר אג'ילי, אתה צריך להיות יותר גמיש. זאת אומרת, אם באשגר ושכח, יכולת להגיד, אוקיי, בשביל 30% אני גם יכול לעשות טעויות, נכון? אני יכול לעשות הריבלנסינג לא נכון, האם זה מספיק שומן בשביל לעשות את הריבלנסינג, ולכן השגר ושכח הזה עובד, בשלוש שנים האחרונות המחיר הוא כבר יקר מדי. זאת אומרת, אתה חייב, 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 כל הזמן לבדוק איך נראה התיק שלך, ואם אתה תסתכל רק באוקטובר שנה שעברה, בתוך חודש, אגרות חוב אמריקאיות ארוכות, יורדות מ-5% תשואה ל-4.1. אגרות חוב ל-10 שנים.
נראה לי אפילו מתחת ל-4 זה כבר...
כן, תעשה רק את החישוב, מה התנודתיות של זה, מה הרווח הון שלי.
כן.
אז מה, נגמר החודש, אז אני יושב על אותו 4.1 כי אני ב-40-60? לא. זה מה שהתכוונתי. זאת אומרת, התנודתיות הפכה להיות כל כך אגרסיבית. והתנודתיות של האגרות חוב, לעתים, שנה שעברה, הייתה יותר גבוהה מאלו של המניות.
כן.
בסדר? שפתאום הנכס היותר תנודתי ויותר ג'אמפי, היה דווקא אגרות חוב. ולא רק זה, אלא הוא עבד בקורלציה מלאה עם המניות. זאת אומרת, שניהם עלו, שניהם ירדו. אז איזה הגנה יש לי פה? אתה מבין? זה מה שהתכוונתי. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות פסיבי, להגיד, אוקיי, אני בגיל 18 עשיתי לי את החישוב הזה, עכשיו שיהיה לי בהצלחה, שיהיה לחייל בהצלחה, ואנחנו ניסע עם זה עד גיל 60, זה פריבילגיה שאתה כבר לא יכול לעשות אותה. עכשיו, איך אתה עושה את זה? אם אתה משתמש במוצר אקטיבי או במוצר פסיבי, זה כבר קשור לשיחה שלנו קודם. זאת אומרת, ברגע שבנית את הלוקציה שלך, אתה צריך כל הזמן באמת לבדוק מה יותר יעיל. ככל שיש לך מרחב מדגם יותר גדול של מניות בסקטור מסוים שהן מאוד מאוד דומות, אתה תלך על הפסיבי. ככל שיש לך יותר דיפרנציאציה בעולם שיש בו חוסר מידע, אתה תלך על האקטיבי. אבל זה העניין. העניין הוא שאתה לא יכול יותר, מה שנקרא, לשקוט על השמרים. אתה לא יכול יותר להגיד, אוקיי, אני פוגש את היועץ שלי פעם בשלוש שנים, ואז אני עושה איזשהו ריבלנס על התיק. זה לא יעבוד.
אני כבר לא יכול יותר לבוא לקנות איזה קרן סל מנייתית, להגיד, אני יודע שיהיה תנודתיות, אני יודע שהכסף הולך מתישהו לרדת, אני גם יודע שכנראה בסבירות גבוהה לאורך זמן, זה יעלה, זה ייתן לי תשואה עודפת, זה יהיה אחלה, אני אפגש איתו בעוד 20-30 שנה.
אני לא חושבת שאמירה אני לא יכול, אתה תמיד יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני חושבת שהעניין הוא שתיק השקעות הוא מורכב בדרך כלל לא מ-100% מניות. אלא אם כן את הנכדה שלי בת החמש, אז באמת כדאי שיהיה לה 100%.
יש לה טווח השקעה, כן.
כן, בדיוק. בנכדה שלי בת חמש, באמת התיק שלה הוא 100% מניות, זה באמת המצב. אבל
פסיבי או אקטיבי?
התיק, הנושא הזה של הבלנסינג הזה בין, בואו, אגח היום מסוגלות לתת לך 5%, זה לא...
כבר לא מבוטל.
זה לא מבוטל, זה לא, אתה לא זורק את זה לצד, ואתה אומר, למה לי להחזיק את זה? סליחה, כאילו, אם יהיה לנו על כל הפנסיות שלנו 5% מובטח, אנחנו שואלים איפה עומדים בתור לחתום, נכון? זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול להתרחק ממנו. אבל אתה צריך, זה אומר שאתה כל מה צריך להסתכל על זה, כי למשל, האם זו תקופה שבה אתה מתרחק מאגרות חוב ארוכות או לא? האם זו תקופה שאתה לוקח עליהם את הסיכון? האם בעקום הפוך כדאי לך? כי העקום שלנו הפוך, התשואות על אגרות חוב קצרות יותר טובות, יותר גבוהות מאגרות בארוכות. כן. אז האם זה נכון לי בכלל להשקיע, האם אני צריכה להתרחק מזה, איך זה, זה הרי לא מסתדר עם ה-30, עם ה-40-60 הזה. זה העניין, והעניין הוא שגם אם אתה משקיע רק במניות, ואתה אומר, כל הקטע הזה של אג"ח, מה זה 5% תשואה, קטן עליי, אני רוצה יותר לשנה, זה זלזול אפשרי, אולי לא מומלץ, השאלה איזה שווקים, כי יכול להיות ששוק אחד יזוז מאוד מאוד באגרסיביות, ושוק שני לא יזוז בכלל, ויהיה פה אחלה הזדמנויות. אתה יודע, אנחנו מדברים על יפן לא סתם. יפן פתאום יוצאת מאיזושהי תרדמה.
אחרי כמה, 30 שנה שאני קיי לא זז.
נכון. פתאום יוצאת מתוך תרדמה, ופתאום שואלים את השאלה, אולי זה בכלל כדאי להסתכל לעולם הזה. הודו. הודו שהיא עולם שמאוד מתפתח מבחינת, תשמע, רפורמות אשראי שעשו שם לאנשים מעוטי יכולת, היא לא פחות ממפעימה.
אבל זה לא קצת כמו השיח שהיה בזמנו על הבריקס, הנה עכשיו תראו את ברזיל ורוסיה וסין, והם הדבר הבא? שבסוף לא היה הדבר הבא?
אני חושבת שהעניין הוא פיזור. זאת אומרת, אני חושבת שכיוון שאנחנו נמצאים בעולם, לכן אני אומרת שהפריבילגיה הזאת ששגר ושכח, הפסיביות הזאת היא כבר פריבילגיה שאי אפשר להחזיק. כי בעולם שבו יש משטרים שונים של ריביות שונות, ודווקא השווקים המתפתחים ולא המפותחים, העלו את הריבית הרבה יותר מהר לפני השווקים המפותחים, והם נמצאים עכשיו בנקודה שהם יכולים להוריד אותה, ובעולם שקשה לך מאוד בתור אנליסט, אתה יודע, ישבתי באיזה כנס שבוע שעבר, ומישהי אמרה שאנליסטים שלה יודעים יותר טוב לחזות עכשיו את התזרימים, ואמרתי, באמת? כאילו, על איזה עקום ריבית? יודעים עכשיו יותר טוב לחזות את להוון תזרימים של חברה, על עקום הפוך, על עקום עולה, על איזה פרמיית סיכון של זמן. זאת אומרת, בעולם כזה, שיש לך תנודתיות מקרו כל כך גדולה, בעולם שאנחנו לא יודעים עוד איך הוא מתייצב, שיש בו המון המון שינויים, ההגנה הבסיסית היא לא סתם לקחת סיכון ויאללה, אני קונה איזה משהו מסוכן שעבד 40 שנה אחורה ועושה אותו. אתה חייב לפזר. בוא, אנחנו נמצאים ברמת המקרו, בסדר כלכלי חדש. למה אנחנו נמצאים בסדר כלכלי חדש? כי פתאום אחרי 20 שנה, העולם משלם באינפלציה מחיר על צמיחה. זאת אומרת, הוא חייב להחליט מה הוא רוצה. צמיחה או שמירה על אינפלציה?
אין כבר צמיחה, את אומרת.
אין כבר צמיחה באפס אינפלציה. אין דבר כזה. שברגע שאתה נכנס לטריטוריה כזאת חדשה, אז אתה צריך להיות יותר ערני. בסדר? ולהיות יותר ערני, הוא אומר, לפגוש את מי שעושה לך את הלוקציה, לפחות פעמיים בשנה, אם פעם, הספיק לך פעם בשלוש שנים. זה כל מה שאנחנו אומרים. והתרגיל הזה, זה מה שהתרגיל הזה הראה. כי התרגיל הזה הראה שפתאום לא לעשות את זה, המחיר ההפסד פה הוא כן. גבוה יותר בראייה מושלמת.
ירדתי אותו. עכשיו יותר לסוף דעתך, אבל צמחה. יש עדיין איזושהי נקודה שהיא קצת קשה לי ומפריעה לי.
בבקשה.
כי היה משהו בפסיביות הזאת, בזה שאתה אומר לעצמך, אוקיי, עכשיו אני קונה את המדד הזה, לא משנה איזה, אם זה מנייתי או אגחי, בדרך כלל אני אדבר על מנייתי, כי זה יהיה לטווח ארוך, ואני 30 שנה, אני מבין שאני מחזיק את זה, ואני יודע שיהיו במפרים לאורך הדרך, אבל אני לא הולך לגעת בזה. ופתאום כשאנחנו אומרים, רגע, אז אני כן צריך ולגעת ולאזן, כי אולי ודברים משתנים וסדר עולמי חדש, אני חוזר לעולם הזה של כל הזמן להסתכל על התיק, אולי לשנות, לנסות לתזמן, לנסות עכשיו לאזן ולנסות עכשיו למכור.
אני חושבת שיש מנעד של שוני בין דיי טריידר, אמרנו לי פוגוש את היועץ שלך לפחות פעמיים, פעם באמצע השנה. בסדר?
אוקיי.
Okay. יש מנעד של עולמות פה. כי אם הריבית, ולא היה מזמן, תומר, לא היה מזמן שאנחנו יכולנו לקבל בבנק, לא מזמן, חצי שנה גג, נכנסת וקיבלת על פיקדון דולרי 6%. עכשיו, האם זה לא מעורר בך את השאלה, אוקיי, זה כשאתה לוקח את הרווחים, את החזית הרווחים ב-S&P, וכשאתה מאבן אותה, אתה מקבל 5% דולרי. האם זה לא עולם שאתה צריך לשאול את עצמך את השאלה?
מה אני עושה?
מה אתה עושה? אז נכון, זה דורש ללכת בערב עם הכלב החמוד, כמו שהולכים בצהריים. זה דורש השקעה. הנושא של ניהול כסף, הוא לא נושא שלא דורש חשיבה. הוא דורש חשיבה, הוא דורש מחשבה, וכן, היום זה נעשה משהו שאתה לא צריך להיות דיי טריידר, אבל אתה בהחלט צריך להבין שהעולם הוא משתנה כל כך, שפתאום יש לך אלטרנטיבות שלא היו לך.
כן.
שאתה צריך לבדוק איפה הם נמצאים במרחב, ואיפה, עוד פעם, אני מחזירה אותך להתחלת השיחה, איפה זה נמצא מול מרחב היעדים שלך. אם אתה בן אדם יותר מבוגר, יכול להיות שכשמציעים לך הצעה, שאתה לא יכול לסרב לה כמו 6% ריבית לעשור הקרוב, יכול להיות שאתה צריך אולי להטות לשם יותר תקף, מאשר להמשיך לקחת את הסיכון, רק בגלל שזה אמרו לך להיות פסיבי.
כן.
אז אתה, כן, זה לא נוח, אני מסכימה איתך. זאת אומרת, זה פחות נוח מהעבר.
זה יותר קשה.
זה יותר, זה דורש משהו שאנחנו לא כל כך אוהבים לעשות, וזה אולי לקחת אחריות על הכסף שלנו, ואולי לקחת אחריות על העתיד הפיננסי שלנו.
כן.
אי אפשר לעשות אאוטסורסינג לאחריות הזאת.
נכון, זה אני מאוד מסכים. אז אני אשאל אותך, אגב, אפרופו האמירה האחרונה, וכל הסוגריים המאוד גדולים שפתחנו פה, מה דעתך על המגמה המתרחבת של צעירים, חוסכות, חוסכים לפנסיה, השתלמות, שבאים ואומרים, אני לא נותן לה עכשיו מנהל השקעות, ואני יודע מי ואיך ומה הוא בוחר, אני הולך למחכה מדד, בדרך כלל מה שהגופים האלה מציעים, המוסדיים, הקרנות זה S&P 500, כי הם לא יכולים לנצח את זה.
תראה, קודם כל, יש פה אמירה אופטימית, שישנה חשיבה, שאומרת, אוקיי, אני לא זורק את זה, או זורקת את זה לאיזשהו משהו, אלא אני אשכרה.
לוקחת אחריות.
לוקחת אחריות. אז קודם כל, בוא נסתכל על הצד האופטימי.
לגמרי.
ועל הצד המעניין בזה. ברור שככל שאתה יותר צעיר, לנסות להמיס על עצמך משהו שיתברר כסיכון ארוך טווח שישתלם, זה כל המזימה של שוק ההון. בסדר?
אוקיי.
תלווה לי כסף היום ותרוויח בעתיד, נכון? זה כל המזימה.
כן.
ואנחנו, אז זה כשלעצמו עוד פעם לקחת אחריות. האם אנחנו צריכים להצטמצם לכדי מדד אחד? זה השאלה, אני חושבת, היותר מעניינת. כי יכול להיות שיש פוני מנצח. זאת אומרת, ה-S&P עשה יותר טוב מתל אביב 25, אבל הנסדק 100 עשה יותר טוב מה-S&P. אז אולי בכלל צריך ללכת לנסדק 100? זה הרי אנחנו יודעים שה-S&P הובל על ידי 7 מופלאות.
כן.
אז אולי בכלל היינו צריכים ללכת למקור?
אולי קרנות הפנסיה יציאו סוף סוף מדד גלובלי רחב, שאין אותו היום בקרנות.
יכול להיות. יכול להיות שזה, זאת אומרת, אני חושבת שזה די חבל שזה מצטמצם לשיח הזה, אני חושבת שבסוף אנחנו כן צריכים, כאילו, אנחנו כן, זה נכון להשקיע במשהו שהוא ייתן יותר תשואה על פני זמן, כשאני מכניסה להערת הזרה בטאבו, שיש לך 5%, אז זה שאלה יותר קשה. מה זה אותו דבר שנותן לך, ומה זה סיכון בעצם. כן צריך לנסות להתפזר בין מספר אפשרויות כאלו, ולא להתמקד על אחד. כי באחד, זה, אתה יודע, זה נגעת נסעת, זאת אומרת, זה, ואני לא חושבת שכשאנחנו יוצאים מ-20 שנה, ואנחנו פה, אתה יודע, יש לנו יום בהיר ראשון אחרי 22 ימי גשם, זאת אומרת, לא, אחרי הרבה מאוד ימי גשם שלא היו 22 שנה. במדינת ישראל. זאת אומרת, האם הצעירים זוכרים שלושה שבועות של גשם רציף? לא בטוחה. אז לכן אנחנו, בעולם אחר כזה, אני חושבת שללכת על הנושא של מניות ככאלה שנותנות עודף תשואה, צריך לשאול עודף תשואה על מה, מה מדד הבסיס, מה הרווחים העתידיים שגלומים באותו מדד, האם באמת הם מגלמים את, את הריבית חסרת סיכון הנכונה. ואני חושבת שבעולם כזה תנודתי, הייתי חושבת שאנחנו צריכים ללכת למשהו יותר, יותר מגוון. לא סתם אמרתי לך שיש, אתה רואה גם התעוררות במדדים היותר רחבים, לא רק במדדים הצרים. ובטח, אתה יודע, ובטח אני חושבת שצריך ללכת לטרנדים הגדולים. בסוף העולם, במובן ההשקעתי, הולך לכמה טרנדים מאוד מאוד גדולים. אחד זה הטרנד של ההזדקנות האוכלוסייה, ומה זה עושה. תראה מה זה עושה לשכר בארצות הברית. שכר בארצות הברית, האבטלה לא עולה, והשכר, ויש לחצי שכר. אז כל הנושא של הזדקנות האוכלוסייה, שלא לומר מה הוא יעשה לתחומי הבריאות, שלא לומר מה שהוא יעשה לתחומי התרופות וכדומה, זה איזשהו מגה טרנד כזה ענק, שאתה מסתכל עליו. העולם הפיננסי משתנה. הולך להיות שינוי העולם הפיננסי. העולם הפיננסי, הכניסה, הבנקים והחברות שנעשות יותר ויותר גדולות, מזמינות רגולציה שאומרת שהרבה מאוד מהסיכונים שלהם יזרמו לשווקים הפיננסיים. מה זה אומר? מה זה אומר מבחינת היכולת שלי פתאום לקבל הלוואות טובות, עם תשואות גבוהות, דרך שוק ההון, לאו דווקא דרך קניית אג"ח. בסדר? מה זה אומר לעולם הפיננסי העתידי? זאת אומרת, פתאום אני יכולה לגלות מוצרים עם סיכון נמוך שנותנים תשואה גבוהה, כי הם נורא נורא מפוזרים בהלוואות שלהם. כל העתיד הזה, זה עתיד מאוד מאוד מעניין. הנושא של ה-AI, ה-AI הולך לשנות את כל התחומי החיים שלנו. זאת אומרת, הוא כבר משנה, אנחנו בבלק הוק. תעזוב רגע את הניתוח דאטה, שזה אנחנו עושים כבר הרבה זמן. הוא מחליף, הוא טיפולית הולך להיות, לייעל את העולם. בהרבה מאוד מובנים. העניין של הגושיות של העולם, הגיאופוליטיקה, המתחים, המתחים האלו, הגיאופוליטיים, הם מתחים שאומרים שהעולם מתחיל להתארגן בגושים, ויש לזה משמעות על שרשרות הצפקה, יש לזה משמעות על...
הנה, רואים את זה
הגירת,
היום.
הגירת, בדיוק, על הגירת אוכלוסייה.
כן.
והדבר האחרון, זה משהו שאנחנו לא מדברים עליו בכלל בישראל, כי זה כאילו לא קשור אלינו, וזה הנושא של קוראים לזה transition finance. זאת אומרת, העולם בסוף יגיע לתובנה כלשהי שהסביבה לא שווה אפס. והשאלה, מה מקורות האנרגיה שבהם חברות משתמשות, וכמה הם יעלו, ואיך ייראו הכנסות, ואיך ייראה כל העולם העתידי הזה, זה סוגיה מאוד מאוד גדולה, ואתה רואה גם הרבה מאוד השקעות, זאת אומרת, והשקעות מבחינתנו זה רווח, נכון? זה אפשרות להרוויח כסף. אתה רואה שבארצות הברית יש יצא Inflation Reduction Act, שאתה קורא אותו, הוא בכלל לא מדבר על הורדת אינפלציה, הוא מדבר בעצם על סיבסוד ועידוד תעשיות לעצמאות אנרגטית, שעצמאות אנרגטית בכלל הגיעה מהסיפור של הגיאופוליטיקה, נכון?
כן.
זאת אומרת, איך מדינות נעשות עצמאיות אנרגטית? מה זה אומר? מה זה אומר על שימור אנרגיה? מה זה אומר על כל מיני מתכות מיוחדות? מה זה אומר, איפה כדאי, באיזה יבשות כדאי להשקיע, כי יש שם ליתיום ויש שם נחושת? מה זה אומר, אתה מבין? כל המגמה האדירה. זאת אומרת, אז יכול להיות שזה יותר מעניין, או לא פחות מעניין, להשקיע לפי המגמות האלו, ולאו דווקא לפי גיאוגרפיות. ולכן אני חושבת שצריך קצת לפתוח את הראש, ולשלב בין הדברים. לא קל, לא קל, אמרתי לך, לא קל, זה מה שהתכוונתי.
נראה לי, התגמת את זה עכשיו, כן.
מפסיק להיות קל. בעשור הקרוב לפחות.
כן. טוב, שאלת אותי מה, נדבר שעה, אז הנה, אנחנו מדברים קצת יותר משעה.
וואו.
כן. אז ככה אני אפתח עם משהו שאמרתי יחסית בהתחלה, יש לנו איזושהי מחויבות, גם החוצה, אז איזשהו משהו שלך לסיום שחשוב לך שיקחו מפה, אחרי כל השיחה הארוכה שלנו שנגענו באין ספור דברים, איזשהו באמת משהו שלך.
העיקר לא לפחד כלל. אני חושבת שאנחנו צריכים להבין שעתידנו בידינו, ואנחנו חייבים להפנים ולהבין במסגרת הצרכנות שלנו, גם את הצרכנות הפיננסית שלנו. ולהבין שבצרכנות פיננסית זול הוא לא בהכרח טוב, אבל אנחנו צריכים כן לבדוק את הגיוון, ולהמשיך לשאול שאלות. ואנחנו נהיה פה בשביל לתת תשובות, וחלק מהמחויבות שלנו של בלק רוק בארץ, היא להביא את הידע הבינלאומי הזה לישראל, ולנסות לעזור, כי בסוף, רק אם כולם ילכו באותו כיוון, העולם ירוויח. וגם העולם הפיננסי ירוויח.
ענת לוין, תודה רבה.
בבקשה.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.